שלום, פרשת אמור. רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל להסביר שפרשיות התורה מסודרות לפי זוגות. זהו הסדר הנורמלי והרצוי. בסדר. זאת אומרת, כשפרשיות התורה מסודרות כפי שהן ראויות להיות, זאת אומרת, כשהנושא הוא נושא שלם, נושא חיובי, התורה מבארת אותו משני צדדיו, מצד עצמו ומצד הופעתו, מבחינתו האובייקטיבית ומבחינתו הסובייקטיבית. לכן, כל נושא חשוב, התורה מקדישה לו תמיד שתי פרשיות. חוץ מיוצאים מן הכלל, כמובן. למשל, פרשת כתיסה אין לה בן זוג. שמות והערה זה זוג, מדבר על שעבוד מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יתרו משפטים מתן תורה, תרומה תצווה ציווי המשכן, ויקהל פקודי הקמת המשכן. מה שאין כן, פרשת כתיסה, שאין לה בן זוג. למה? כי הנושא שלה הוא נושא שיוצא מן הסדר, זהו המשבר של חטא העגל. למשברים אין בני זוג. על כל פנים לא בצורה גלויה, כי ראינו שבפרשת ויקרא צו, גם כן, זוג המדבר בציווי הקורבנות, תזריע מצורע על מחלות האדם, ובין ויקרא צו ותזריע מצורע, יש לנו גם כן פרשה מבודדת, פרשת שמיני. מדוע גם לה אין בן זוג? משום שהיא מתארת את החטא של נדב ואביהו, עוד משבר. האמת היא, לפי מה שלמדנו, המשבר של פרשת שמיני הוא אותו המשבר שיש בפרשת העגל, רק שזה במישור של הכהונה. אם כן, יש בן זוג לפרשת כתיסה. הבן זוג של פרשת כתיסה זו פרשת שמיני. אלא שהזוג הזה הוא זוג נסתר. אחרי זה, אחרי מות קדושים, יפה מאוד, אחרי מות קדושים זה גם כן זוג פרשיות האומר כיצד היחיד, במיוחד הכהנים, מגיע לקדושה. בהר בחוקותיי, זאת הברית המסיימת את ספר ויקרא. לפני בהר בחוקותיי, לפני הזוג האחרון, נמצאת גם כן פרשה, פרשה שלנו, פרשת אמור, ללא בן זוג. וכאן הדבר כבר לא מובן. מדוע יש פרשה ללא בן זוג? כשהרי הפרשה הזאת כולה חיובית בסופו של דבר. הנושא שאנחנו מוצאים בפרשה הוא נושא כפול. קדושת הכהנים וקדושת המועדים. נו, מה כל כך רע בזה? מצוין. מועדים קדושים, זמנים קדושים, וגם אנשים קדושים, הכהנים. באמת פלא גדול, לא מובן. אין פה משבר. בדומה לזה אנחנו מוצאים פרשה שהיא בדיוק דומה מבחינת הנושא שלה לפרשת אמור. כן, פרשת פנחס. לפני הזוג האחרון של פרשת של ספר במדבר, לפני מטות מסעה, גם שמה יש פרשה מבודדת, יחידאית, פרשת פנחס. על מה היא מדברת? שוב, החצי הראשון על קדושתו של כהן מסוים, הלא הוא פנחס, וקדושתה של האומה הישראלית כולה, שהם כהני השם. והחלק השני של פרשת פנחס, זה גם כן קורבנות המוספים הקריבים בכל יום ויום מימים טובים. אם כן, יש בן זוג לפרשת אמור, זו פרשת פנחס שבספר במדבר. אבל כאן הסיבה של הפיצול איננה החטא, כי אין פה חטא, אלא האופי המיוחד של הזיווג הזה ויקרא במדבר. כידוע, ספר ויקרא הוא תיאור המציאות הנורמלית של האומה הישראלית. כלומר, עם ישראל מקיף את המקדש, מקיף את המשכן, וחונה לשבטיו מסביב לו. כמו שהוא עתיד לשכון גם אחר כך מסביב לירושלים. המצב הזה הוא המצב של נורמליות הקדושה. וכידוע, ניתנה התורה לאנשים נורמליים. ומה קורה במצבים לא נורמליים? האם התורה ניתנה להם? התשובה היא, גם להם ניתנה התורה במצבים של יציאה מן היציבות, ולשם זה הוקדש ספר שלם בתורה, ספר במדבר, ספר ההליכה, ספר הדרך. ויש תורה לויקרא, לבית, תורה להליכה במדבר. אלא שכאן צריכה להימצא קטגוריה המאחדת את שני המצבים האלה. כן? הקטגוריה, קטגוריה אחת שבה אפשר לכלול גם את הבית וגם את הדרך. המאחד בין שניהם זה שניהם שני מצבים בתוך הזמן. כלומר, יותר נכון, של פגישת האדם עם העולם דרך הזמן. אלא שיש שני סוגי זמנים. זמן הבית, זמן הדרך. ולכן, פרשת אמור ופרשת פנחס מהווים כמין זוג הפורס את קדושת הזמן על שני הספרים, כמין טבעת חיבור בין שני הספרים. ולכן הבן זוג של פרשת אמור נמצא דווקא בפרשת פנחס. עכשיו זה יותר מובן. כן, ואנחנו יכולים להתבונן כמובן בזיווג הזה של הקדושה. כן, שתי הפרשיות מדברות על קדושת האדם. במקרה של פרשת פנחס זה קדושת כל ישראל, ואילו פרשת אמור קדושת הכהנים, אבל בסופו של דבר זה בני אדם קדושים. והחלק השני על קדושת המועדים. כן, יש לנו מה?
המקלל,
כן, זה חלק מן המועדים. לא, זה משהו חיובי, אנחנו עוד נלמד את זה. זה חלק, זה אחד מן המועדים. כן, זה בתוך פרשת המועדים נמצא, אז יש לזה סיבה. כן, אם כן, ואילו הקדושה השלישית שאנחנו רגילים לפגוש, קדושת המקום, אינה נמצאת בפרשה שלנו, היא נמצאת בפרשת בהר. כן? כלומר, אנחנו מכינים את האדם דרך קדושת הזמן להיפגש עם המקום הקדוש, כלומר ארץ ישראל, וישנם תנאים באיזה מידה אפשר להחזיק בקדושת המקום, ולפעמים אי אפשר להחזיק. כן? זאת הברית של פרשת בהר ובחוקותיי, הברית על קדושתה של ארץ ישראל. כן. לא הבנתי. מה יש בבראשית? איפה אתה רואה קדושת המקום בבראשית? נו, איפה כתוב קדוש שם? שם לא כתוב שהוא קדוש גם כן. קדושת הזמן הראשונה בתורה מוזכרת בפרשת בראשית לגבי יום השביעי. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדושה הראשונה שהוזכרה בתורה היא דווקא קדושה ביחס לזמן. רק אחר כך קדושה ביחס לאדם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכך רק אחרי זה מקום קדוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן? כלומר, מה? אדמת קודש הוא, כן, נכון, אדמת קודש הוא. יש גם את זה לשעתו, אבל לנצח, באופן נצחי, אנחנו מוצאים את זה רק בקשר למקדש, כן? ועשו לי מקדש במקום של קדושה. אם כן, במקדש, בסדרי הקדושות, בפרשתנו למשל, אנחנו קודם כל פוגשים אדם קדוש וזמנים קדושים כהכנה למקום קדוש. עכשיו, כאן שאלה של למה הסדר הזה דווקא. ישנן כמובן הגדרות רבות, זה נושא הדין בפילוסופיה, למה מתכוונים כשאומרים זמן. זאת שאלה גם בפילוסופיה, גם במדע, אפשר לומר גם בפסיכולוגיה. אבל ישנה הגדרה שהרב צבי יהודה גם כן היה רגיל לתת, והיא כנראה מתאימה לשיטתו של הפילוסוף ברגסון, היהודי ברגסון, שאומר שהזמן הוא הפגישה בין האדם לבין העולם. כלומר, העולם כשל עצמו הוא מרחב, והאופן שבו בני האדם חיים במרחב הנקרא עולם זה הזמן. אם נדייק יותר, המשך. כלומר, אם נשאל את האדם כיצד אתה חי בעולם, תשובתו תהיה דרך משך הזמן. זה האופן של האדם לחיות בו. אם כן, מקום המפגש בין האדם לעולם יהיה המועדים. עכשיו יש לנו כאן הסבר מדוע התורה מעולם לא משתמשת, וגם לא יודעת שיש מילה כזאת, במילה זמן. המילה זמן איננה מילה עברית ממקורה, היא מילה ארמית. לעומת זה התורה משתמשת במילה אחרת לגמרי, מועדים. מלשון, מה השורש של המילה מועד? ועד, כן? פגישה. כלומר, הפגישה, כל זמן הוא פגישה בין שתי הכרות. אז במקרה הזה, מועדי השם אשר תקראו אותם, זה הזמנים שבהם אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. יש לנו כמה אופנים של פגישה. כן.
זאת אומרת שזמן זה דבר שקיים אך ורק בגלל שקיים אדם?
יפה. הבנת. כלומר, הזמן הוא קיים רק משעה שישנה פגישה. פגישה בין שתי הכרות. וההכרה השנייה, מלבד הכרת הבורא הקיימת בעולם, זה הכרת האדם. ולכן, משעה שישנה הכרה כזאת, שיכולה להיפגש עם הבורא, יש זמן. לפני כן יש שורשי הזמן, קוראים לזה עת, עתים, לכל זמן ועת לכל חפץ. כן, אבל העת זה לא זמן במובן של משך, אלא זה מאורע מבודד, ללא משך זמן. זה נמצא לא במשלי, אלא בקהלת. בקהלת, כמובן, בקהלת יש מילים ארמיות. יש הרבה מילים ארמיות בקהלת. כן? בכלל, בספרי התנ"ך, יש, אנחנו מוציאים לקסיקון ארמי רב ביותר. אז הטיפשים המכונים בעלי ביקורת המקרא, כל פעם שהם רואים מילה ארמית בתנ"ך, הם אומרים זה ספר מאוחר, מהתקופה שבה דיברו ארמית. מצד האמת זה ההפך. המילים הארמיות הם שרידים מהתקופה שבה העברית והארמית עוד לא נפרדו. והמילים האלה נשארו בשפה העממית. לכן, בחומש, אנחנו לא נמצא את המילים האלה, ואילו בספרים האחרים כן נמצא. יגר צעדותה שמה זה ארמית פרופר, כן? זה חייב, אומרים שהוא דיבר ארמית, כן? לא אומרים שזה מילה עברית. מה שאין כן, המילה זמן, שהיא מילה ארמית, בספר קהלת משמשת כאילו היא עברית. הלאה. או בשפה השירית, כן? בשירה נמצאים גם כן יסודות ארמיים, כגון אתה מרבבות קודש, וכדומה. כן? אבל המילה עת, עין תו, זה מלשון אתה, כלומר זמן הווה. זה זמן ללא משך. ואפשר לקרוא לזה שורשי הזמנים, סדרי זמנים, לפי התנא רבי אליעזר בן יעקב. על כל פנים, כן, בפרשת אמור אנחנו פוגשים, קודם כל, קדושת האדם מזמינה את קדושת הזמנים, קדושת המועדים. המועדים, זמנים שבהם אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. כן. ישנו כמובן הבדל עצום בקדושת האדם בין פרשת פנחס לבין פרשת אמור. בפרשת פנחס, כפי שציינו כבר בהתחלה, הנושא של הקדושה זה הכהנים. אמור אל הכהנים, בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו, בסוף, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך וכו'. אם כן, יש שם ניתוק. הפרשה שלנו מתארת ניתוק בין הכהונה לבין העם. עד כדי כך, שאם אנחנו שואלים את עצמנו מאיכן נובעת קדושתם של הכהנים, הפרשה אומרת לנו, היא נובעת מעצמם. איך כתוב בפסוק הראשון? פרק א', פסוק א', ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, מה צריך להגיד להם? מה? לא, זה ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אני קורא את הפסוק בשלמותו. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אם כן, יש פה שתי אמירות. מה נאמר? הפעם הראשונה, אמור אל הכהנים בני אהרון. נו, מה הוא אמר להם? שום דבר. אחרי זה כתוב, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. אלא מה? אנחנו חייבים לקרוא את הפסוק ככה. אמור אל הכהנים, נקודותיים, בני אהרון. כלומר, תאמר לכהנים שהם בני אהרון. שישתדלו להיות בני אהרון. תדעו שמאיפה הם באים, מאיזה אדם קדוש הם באים. לכן אמור אל הכהנים, בני אהרון. ולכן, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. פירוש הדבר, מקור קדושתם זה מהאישיות הייחודית הזאת, מקדושתו של אהרון. מה אנחנו לא פוגשים כאן? אנחנו לא רואים את הרעיון שאנחנו רגילים אליו במקומות אחרים, שקדושתם של הכהנים מכוח קדושת ישראל. זה לא כתוב כאן. זה נכון, אנחנו כן יודעים שהכהנים הם קדושים מכוח האומה. אבל הפרשה שלנו עד רבה מדגישה את הצד המבדיל בין הכהן לבין האומה. למשל, יש אפילו פסוק בפרק כף ב', פסוק ב', דבר אל אהרון ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יחללו את שם קודשי. אני לא מפרש את הפסוק הזה לפי ההלכה, כן? לפי ההלכה יש משמעות אחרת לגמרי מה שאני רוצה לומר, אבל מה שכתוב כאן בפשט זה יש קודשי בני ישראל, אף על פי כן הכהנים ינזרו מהם, כן? כלומר, התורה כאן באה להדגיש במה נבדלים הכהנים מבני ישראל. כן. הקורבנות שהם מביאים. כן. שהם אסורים באכילה. כן, האמת היא, זה, לפי ההלכה, זאת אומרת שכל זמן שלא נזרק אדם. כן? וינזרו, כל זמן שלא נזרק אדם, שלא יאכלו את הבשר. כן? אבל הסגנון של התורה, התורה בחרה בסגנון המבדיל פה בין ישראל לבין הכהנים. אם כן, מה באים להגיד לנו כאן? חוץ מזה, לעומת זה בפרשת מנחס, התורה אומרת ככה, וידבר השם אל משה, למור, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי, מה המשך? בתוכם. כלומר, ויקום מתוך העדה, נאמר. בכהן הזה, פנחס. ולכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. כלומר, כל ערכה של כהונתו של פנחס, היא מכוח זה שהיא כיפרה על בני ישראל. זה מתוך בני ישראל, וכן הלאה. כן? כלומר, ולכן שמה האדם הקדוש, שהפרשה מתארת שמה פרשת פנחס, אמנם מתחילים לדבר על כהונתו של פנחס, אבל להמשך, זה בעצם מניין כל בני ישראל. שמה סופרים את כל משפחות בני ישראל. אתה מבין את ההבדל בין ספר ויקרא לספר במדבר. ספר ויקרא אנחנו פוגשים את קדושת הכהונה, ובספר במדבר את קדושתם של כלל ישראל. אז כאן אנחנו עסוקים בכהנים בתור כהנים. והכהנים בתור כהנים הם אנשים די מוזרים, לומר לכם את האמת. כן? מה ההלכות של הכהנים? לכהנים יש הלכות כאלה. ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו כי נשארו הקרוב אליו לבריאות. זאת אומרת, אסור לכהן להיות תמה. כלומר, איזה תומה? תומת מת כמובן. אבל יש אנשים מתים בעולם הזה. יש, נכון? אז מי שחי את חיי העולם הזה, גם בא במגע עם מתים. הכהן לא יודע מה זה מוות, לא רואה את זה אף פעם. גם אסור לו לפגוע בגופו. לא יקרחו קורחה בראשם, ופעת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרתת. כן? כך נאמר בפסוק ה'. כלומר, הוא איננו מודע לחסרונות של העולם. טוב, כל הדברים האלה נאמרו באבלות, כן? שכאשר ישנו אבל, הנטייה של האדם זה להשחית את גופו כדי להיות שותף במוות שיש כאן. סליחה? אני הבנתי, כן. אבל זה מפריע. כן. אם כן, נמשיך. אמנם כל ההלכות האלה, האיסור לעשות שרתת וכן הלאה, זה איסור גם לכל ישראל. כתוב מפורש בספר דברים. כן? בנים אתם לשם, לא תקרחו קורחה, בניניכם נמד. אז מה קרה כאן שהתורה אומרת את זה דווקא לכהנים? יש עוד גם בהפטרה שלנו פסוק מאוד מאוד לא מובן. ההפטרה של פרשת אמור מסיימת בפסוק אחד, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. מה אפשר ללבוד בזה? מי שלא כהן יכול לאכול נבלה וטרפה. וידוע שההלכה איננה כך. התורה אוסרת אכילת נבלה וטרפה לכל ישראל. אז למה התורה, למה הנביא, מפרט את זה במיוחד לכהנים, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים? אז ישנה תשובה ידועה, כן? מכיוון שלכהן יש מצוות מליקת העוף, והמליקה זה טרפה, זה נבלה, סליחה. אז היינו אומרים שכיוון שהוא מצווה על המליקה, ימותר לו גם לאכול דבר הנמלק, לכן אומרת נבואת יחזקאל, נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים. אבל אנחנו רואים בסגנון של התורה, שהרבה הלכות שאנחנו פוגשים אותם אחר כך בכל ישראל, נאמרו כביכול כהלכות כהניות במקורן. מה המסקנה מתבקשת? אלה הן באמת מצוות כהניות. אבל הקדוש ברוך הוא זיקה את ישראל במצוות שמלכתחילה הן שייכות רק לכהנים. כי בכל ישראל יש צד של כהונה. כיוון שעם ישראל נקרא ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם כהני השם תיקראו. לכן התורה הרחיבה את הציווי על כל ישראל, אבל במקורו זה לכהנים. יש דוגמה לדבר כזה גם במצווה דרבנן ידועה, נטילת ידיים. למה אנחנו נוטלים ידיים? כמו הכהנים. שהכהן לפני שהוא אוכל תרומה הוא נוטל את ידיו, וחכמי ישראל, שלמה המלך בעצם, זיקו את כל ישראל במצווה כהנית. אבל במקורה זה מצווה כהנית בלבד. עכשיו, מה הופיע של המצווה הזאת? כן, זו מצווה המנתקת מן המוות. עוד דבר, יש איסורי חיתון. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, עם חללה, זונה, כל אותן אנשים שיש פגיעה בשלמותן האנושית. במילים אחרות, הכהן חי בצורה מלאכותית חיים לא נורמליים. כלומר, חיים שבהם המוות לא נכנסו. קל וחומר הכהן הגדול, שאפילו לקרוביו אינו נטמע, ואפילו לאישה אלמנה אינו נושא אפילו אישה אלמנה. כלומר, אנחנו מייצרים על ידי ההלכות האלה קבוצה אנושית שחיה מחוץ לעולם הזה. האם זה נורמלי לחיות מחוץ לעולם הזה? ודאי שזה לא נורמלי. כן? אדם בעולם הזה צריך לחיות את חיי העולם הזה. אלא מה? זאת קבוצה שיש לה מסירות נפש. כן? היא מקריבה את הנורמליות הנפשית שלה כדי לתקן את העולם. כמו שבאופן כללי גם עם ישראל מקריב את נורמליותו כאומה בין האומות כדי לתקן את העולם כולו. זה לא נורמלי מה שאנחנו כיהודים חיים. כלומר, יותר נכון, זה לא נורמלי לפי הטבע. ההתנהגות שלנו על פי התורה מצרפת אותנו מן הטבע. מסביר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל עם עם ישראל. מדוע רק עם ישראל נבחר? הוא אומר, אם כל העולם היה ישראל, אז העולם היה מפסיק להיות העולם הטבעי. והקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יתקיים. לכן עשה את עם ישראל עם קטן. כך אומר המהר"ל בתפארת ישראל, הפרק הראשון. אז כמו כן גם הכהונה ממלאת תפקיד כזה. היה נראה העולם הנבדל, כך קורא לזה המהר"ל. כלומר, היינו כבר בעולם אחר, זה לא העולם של ההיסטוריה. עולם שכולו יהודים, זה לא העולם ההיסטורי, זה עולם אחר. זה עולם הבא, זה מה שתרצה, כן? זאת לא המדרגה של העולם הזה. כן. לפעמים צריך לא להיות מודע לבעיות כדי לפתור בעיות. אבל אם כולם יהיו כהנים, אז גם אז תהיינה בעיה, כן? תהיינה בעיות. למשל, כשהכהנים תפסו את השלטון הפוליטי בימי החשמונאים, הם לא ידעו איך להתמודד עם היווניות. מכיוון שהם כל כך רחוקים מזה, אז הם אינם יודעים מה זה לחיות בעולם הלניסטי. הרי מסביב לממלכה החשמונאית הייתה אימפריה עצומה. סלבקים מצפון, תלמיים מדרום, בעלי תרבות מאוד מפותחה, ואותם הכהנים הצדיקים בני חשמונאי לא ידעו בכלל איך מתמודדים עם דבר כזה, עם הצרכים של חברה כזאת. כן? תראו לעצמכם אנשים שיש להם ראש של בחור ישיבה בלבד. והם רוצים לבנות מדינה, אז הם אינם מבינים שצריכים להיות אוניברסיטאות. לא מבינים את זה. זאת אומרת, יש איזה בעיה. ואז בסוף כן יהיו. כן? ויהיו בצורה גרועה. ולכן צריך גם זהירות כמובן בדבר הזה. אבל כאן אנחנו מדברים על הצד החיובי של הניתוק של הכהונה מחיי העולם הזה. עד כדי כך שאחר כך זה בא לידי ביטוי גם בגופם של הכהנים. כן? כהן איננו יכול לעבוד את עבודתו ככהן אם יש לו מום בגופו. אין, יש לו יבלת או כל דבר כזה, התורה כאן באה ופוסלת אותו, וגם את הבהמות הקרבות במקדש. כלומר, שוב, גם המקדש הוא עולם מלאכותי שבו אנחנו לא יודעים שיש בעולם הזה מומים ופגעים, לא באדם ולא בבהמה. שכחנו את זה. לא יודעים. למשל, גם בגד של כהן שנקרא לא מתקנים, מביאים חדש. זה עולם שהוא לא העולם שלנו. עכשיו, הדבר הזה מסביר מדוע גם עבודת המקדש איננה משתנה לעולם. בכל יום ויום מקריבים את אותם הקורבנות, קורבן התמיד בבוקר ובערב. לא משנה, יום חול או שבת, יום כיפור או ראש השנה, לא משנה, תמיד אותם הקורבנות. זה עולם שכבר גמר את הבעיות שלו. זה לא לגמרי מדויק מה שאני אומר. יש מוספים. בימים טובים התורה מספרת לנו שמקריבים קורבן מוסף במקדש. איפה זה כתוב שיש מוספים במקדש בשבתות בימים טובים? בפרשת פנחס. זה מעניין, כי באמת אדם שרואה את זה שואל מיד מה עושים המוספים בפרשת פנחס. זה צריך להיות בספר ויקרא. ספר ויקרא הוא של קורבנות. מה? איפה? קצת, ממש מעט מאוד, בתור שמחת החג. כן, אבל בתור שמחת החג, זה לא קורבן המוסף. כן? זה לא מוסף היום. ובפרשת פנחס יש ממש מוספים. זאת אומרת, ההתפרצות של שינויי העולם הזה, שינויי הזמנים של העולם הזה, לתוך המקדש, זה אומנם קיים, כי המקדש הזה בסופו של דבר הוא לא עולם הבא לגמרי, אלא הוא מעין עולם הבא. לכן יש התחשבות מסוימת בשינויי סדרי הזמנים שבעולם הזה, אבל זה יהיה בספר במדבר, בפרשת פנחס, ולא בספר ויקרא, שכל עניינו קביעות עולם הבא, הנצח. לא. ולכן גם נאסרו כל מיני איסורים ביחס לבהמות אפילו, הקריבות במקדש, שצריכות להישאר בתמימותן ובשלמותן. מתוך כך, יש אפשרות לגשת אל קדושת הזמנים. כלומר, אם ישנה קבוצה אנושית קדושה, יש אפשרות לקדש גם את הזמנים. כידוע, אנחנו מברכים במועדים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. שואלת הגמרא במסכת ברכות, הרי הלכה היא שלא מברכים בשתיים, לא חותמים ברכה בשניים. תגיד, מקדש ישראל דבר אחד, אחר כך צריך עוד ברכה, ברוך אתה השם, מקדש הזמנים. אומרת הגמרא שזאת אותה ברכה, מקדש ישראל שמקדשים את הזמנים. כלומר, מתוך קדושת ישראל ישנה אפשרות של התפשטות הקדושה דרך ישראל אל הזמנים. ולכן כאן באה פרשת הזמנים. עכשיו, בפרשת הזמנים התורה אומרת הרבה דברים שצריכים בירור. ואני קורא כאן בפרק כ"ג, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם נקראי קודש, אלה הם מועדיי. מה זה אשר תקראו אותם? כלומר, אלה המועדים המסורים בידכם, כמו למשל ראש חודש. ראש חודש, בית דין קובע מתי זה יהיה. בית דין רוצה שהחודש יהיה בין 29 יום, יהיה 29 יום. רוצה 30 יום, יהיה 30 יום. פסח, אותו דבר. רוצים לעבר את השנה, יעברו, יוסיפו חודש. לא רוצים לעבר את השנה, לא יעברו, לא יוסיפו חודש. אם כן, על זה נאמר, אשר תקראו אותם. אבל כאן, על מה מדובר? פסוק ג' מפתיע אותנו. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, שבת לשבתון, נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. אבל זה לא מועד, זה לא מועדים שאתם תקראו אותם. כן? דווקא הדרבה, התורה כאן מדייקת, אלה הם מועדיי. וגם אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל והזמנים. כלומר, השבת היא לא תלויה בנו. ריבונו של עולם קובע כל שבעת ימים שזה שבת. אנחנו בכלל לא מתערבים בזה. אין לנו אפשרות להזיז את השבת, לא קדימה ולא אחורה. אז למה אנחנו, למה התורה כאן אומרת אשר תקראו אותם? כנראה יש כאן רמז של התורה. האפשרות של ישראל לקדש את הזמנים נובעת מקדושת השבת. קדושת השבת זאת הקדושה האלוהית החודרת דרך כנסת ישראל בבחינת תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה מקדשת את המועדים. לכן גם בשבת נאמר אשר תקראו אותם, במובן הזה שהיא שורש לכל המועדים. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ראשון הוא למקראי קודש. כלומר, מאיפה חכמי ישראל יודעים להביא קדושה בתוך המועדים? כי הם מתחברים אל קדושת השבת. כאן אנחנו נכנסים לנושא רחב ועמוק. בעצם אפשר לומר כאן, ישנם שני סדרי קדושה. קדושה שהקדוש ברוך הוא עושה, קדושה שאנחנו עושים. קדושה שהקדוש ברוך הוא עושה, שבת. כל שבעת ימים, שבת. לא תלוי בנו. למה זה לא תלוי בנו אגב? כי כשהקדוש ברוך הוא שבת, לא היה אף אחד איתו. הוא לא שאל אף אחד. לא היו לא שותפים במעשה הזה. ולכן זו קדושה שלו. לעומת זה, כל שאר המועדים באים מכוחנו. והיה מקום לומר שבעצם הקדושה שנובעת מן האדם, אין לה יחס, אין לה קשר לקדושה של השבת. זה אפשר לחשוב ככה בהשפעת התפיסה היוונית, שרואה איזה מין ניתוק בין הנצחי לבין החולף. הנצחי זה שייך לאלוהי הקבוע, הרוחני נאמר, וכל מה שבא מן האדם זה שייך לחולף, לבטל, לבן תמותה. למשל, אצל הגוי הזה אפלטון, הדבר הזה חוזר כמה פעמים, כן? במיוחד בספרו טימאוס, כן? שבעצם אין יחס בין מה שנעשה בשמיים לבין מה שנעשה בארץ. כן? זה אפשר לומר, זה הקיצוניות של דברי קהלת, כי אלוהים על אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. כן? זאת התפיסה היוונית. כן. לא הבנתי. יפה. אז יפה, אתה בא לסתור את הדברים, אתה צודק, גם אני רוצה לסתור אותם. כן? יפה. כלומר, המחשבה הזאת הייתה למשל המחשבה של הצדוקים. הצדוקים היו יהודים שומרי מצוות, יראי שמיים, אבל מלאים גישה יוונית אל התורה. כלומר, הם מסתכלים על התורה בתור איזה מין גזרה עליונה שאין... היו הרבה מחלוקות בין הצדוקים לבין הפרושים. לפי הצדוקים, למשל, אחד מסלעי המחלוקת, זה בפסוק בפרשה שלנו, כתוב ככה. בפרק כף ג' פסוק תדבר. זה נושא אקטואלי. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. כלומר, איך סופרים את ספירת העומר ממחורת השבת? מה זה השבת? לפי ההלכה, יום טוב ראשון של פסח. אומרים הצדוקים, מה פתאום? שבת זה יום שבת, זה אחרי יום שישי, וזה לפני יום ראשון. שבת בראשית. אומרים הפרושים, מה פתאום? מחורת השבת, הכוונה יום טוב. למה קוראים לזה שבת? שבת זה יום שביתה, או התורה נתנה דוגמה. אם יצא שזה יהיה בשבת, אז ממחורת השבת. אבל גם התורה יכולה להגיד ממחורת יום שלישי, אם זה יצא ביום שלישי. כן? ככה אמרו הפרושים. מה קרה לפרושים? הם לא יודעים לקרוא את העברית. גם אם כוונת התורה היא באמת ממחורת יום טוב ראשון של פסח, אז למה התורה השתמשה במילה שבת? ומה גורם בכלל לפרושים כשהם קוראים את המילה שבת לחשוב שמדובר ביום טוב? זה נכון שיום טוב זה שבת, אבל התורה כאן השתמשה בביטוי מטעה. גם התורה מכירה ביטוי אחר, שבתון. אז למה לקרוא בביטוי מטעה שעתיד לגרום לכאלה צרות במשך ההיסטוריה? כן? אלא מה? לפי מה שהסברנו עכשיו, הדברים ברורים לחלוטין. קדושת המועדים, לפי ה... כלומר, הקדושה שבית דין מכניס במועדים, שהיא קדושת... שהיא קדושה אנוש... שמקורה באדם. מקורה איפה? בקדושה האלוהית, לפי הפרושים. כן? יש איזה מין יחס, יש איזה מין שותפות בין האדם לבין הבורא, ביצירת הקדושה של המועדים. ולכן, דווקא זה הגיוני. זה לא... כן. ולכן זה דווקא הגיוני שהיום טוב הראשון בלוח השנה ייקרא שבת. כן? יום טוב ראשון של פסח זה היום הראשון שבני אדם קובעים. ולכן היום טוב הזה הוא עדיין מחובר אל קדושת השבת האלוהית, מקדש השבת וישראל והזמנים, והדבר הזה בא לידי ביטוי ביום טוב הראשון. לכן יום טוב ראשון מוכרח להיקרא שבת. ככה הפועלים המשקפיים של הפרושים כשהם קוראים את התורה. כשהם קוראים את התורה, ואילו הצדוקים אינם מסוגלים לקבל את הרעיון הזה. עכשיו, לפי זה אנחנו יכולים להבין את סדרי ההשתלשלות של הזמנים. התורה אומרת ככה: מתחילים בשבת, ממשיכים בפסח. מה זה פסח? זה חג של כמה ימים? שבעת ימים. אז זה עוד שבוע עם שבת, נכון? כלומר, יום השביעי גם כן מקודש. זאת אומרת, אנחנו מייצרים שבוע ימים הדומה לשבוע הימים של הבורא. אבל המטרה שלנו, כידוע, היא לא להגיע, לא להישאר בעולם הבנוי משבעת ימים. מטרתנו היא להגיע לעולם הבא. פירוש הדבר, לפי הקטגוריות של התורה, כפי שלמדנו אותם בשבועות שעברו, ליום השמיני. כלומר, המטרה שלנו להגיע לחג הסוכות, שבו יש שמונת ימים. מה? שמונת ימים, כלומר, חג הסוכות זה חג העולם הבא. כידוע, חג הפסח מציין מאורעות של העבר, ואילו חג השבועות מאורעות של ההווה, וסוכות מאורעות של העתיד. דברים ברורים, כן? יציאת מצרים זה בעבר, מתן תורה זה בכל יום ויום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ברוך אתה השם, נותן התורה נאמר ולא נתן התורה, ולעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב ולמחסה מזרע וממטר. כלומר, סוכות זה בבחינת מעין עולם הבא, לכן יש לחג הזה שמונת ימים. כמובן, ישנה השתדלות כל ימי העולם הזה להוסיף יום שמיני לחג הפסח. אבל זה לוקח זמן שמגיעים לזה, צריך להגיע עד שבועות. יום השבועות, חג השבועות, הוא היום השמיני של פסח. ברור? אלא מה? שכדי להגיע ליום השמיני צריכים להתאמץ שבע שבועות של התאמצות, של טהרה. כמו שיש שבעה נקיים בנידה, יש שבע שבועות לאומה שלמה להיטהר. אז מגיעים ליום השמיני. מה שאין כן, חג השבועות לעתיד לבוא, צמוד לחג הפסח. זאת אומרת, יום שמחת תורה, שהוא בדיוק ההעתקה של חג השבועות, יום מתן תורה, בסוף שבעת ימים של חג הפסח של תשרי, כלומר סוכות. מה? להגיד את זה יותר לאט. טוב, נחזור. אתה רוצה, אני אפיל את הטפ פשוט.
אני חושב שאני לא קלטתי את זה.
אה, זה לא
קלטתי? גם אני לא קלטתי, שנינו.
אה, בסדר. אז זה הטפ שלך?
כן.
אה, בסדר. פשוט. יש שני אופנים איך לחיות את קדושת הזמנים. קדושת הזמנים מבחינת עולם הזה, או כפי שיהיה לעתיד לבוא. בעולם הזה זה חג הפסח שבעת ימים, לעתיד לבוא חג הסוכות שמונת ימים. היום השמיני הוא מעל הטבע. כשיצאו אבותינו ממצרים, התעלו אל היום השמיני פעם אחת. זה היה במעמד הר סיני. אבל לקח להם 50 יום להגיע ליום השמיני הזה. אבל לעתיד לבוא, יום השמיני צמוד לחג הפסח של חודש תשרי, כלומר לסוכות. ולכן שמחת תורה הוא יום חג מתן תורה של חודש תשרי. אוקיי? עכשיו יותר ברור. עכשיו, ומה מאפשר להגיע לחיי עולם הבא? ראש השנה ויום הכיפורים. כשמבערים את הרע מן העולם, מגיעים סוף סוף למדרגת סוכות. כן? כמו שכתוב, וילך יעקב לדרכו ביום ההוא, וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, שלחנו את השעיר לעזאזל, ויעקב נשא סוכותה. ולמקנה הוא עשה סוכות. סליחה? אנחנו עוד לא מסוגלים, יש הרבה תומעה בעולם הזה. אבל השנה כולה יש בה מיניאטורה של ההיסטוריה. כן? כלומר, תוך שנה שלמה התורה נתנה לנו את המפה של ההתפתחות ההיסטורית. איך מגיעים לחיי עולם הבא? או? אבל זה בקטן, זה בשנה של האדם. ולכן יש שבעת ימים טובים בשנה. כן? תספרו, יום ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, יום ראשון של סוכות, יום שמיני של סוכות. כן? סך הכל זה שבעת ימים. כלומר, זה קדושת השבת לאורך השנה, בתור מיניאטורה של העולם הזה כולו. כמובן, יש מיניאטורות יותר גדולות, כן? כלומר, חצי מיניאטורה. שנת השמיטה. כל שבע שנים יש שבת. כמו שלמשל, כתוב, אחרי 6,000 שנה, העולם חרב, יש האלף השביעי, כן? אז התורה נתנה לנו דגם של ההיסטוריה ביותר קטן, שנת השמיטה. כן. השנה זה רק יום אחד. כן. אתה עושה שני ימים? היום אנחנו עושים שני ימים, זה נכון. כן, אני זוכר עכשיו. כן. לא, אנחנו ביום השביעי של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בששת ימי המעשה של האדם. אתה צודק. כן. יום השביעי שלנו שהוא יום השמיני של הקדוש ברוך הוא. זאת שביתה של מעשה אדם, זאת אומרת זה זמן קבלת השכר. ששת ימים אני מתאמץ, ביום השביעי אני אוכל מה שבישלתי בערב שבת.
אם האלף שנה הבאות, אם הוא היום השביעי,
כלומר בשבת אתה מרגיש קצת איך זה נראה שם.
כל השנה יש שבת?
משהו כזה, כן. מה לך? אתה לא אוהב אולי צ'ון. טוב, באמת הבעיה היא, מה שאתה מעורר זה הבעיה שבמסכת אבות יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. יש איזו מצוקה כלפי העולם הבא, ולכן חז"ל אמרו צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כלומר, בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה מגיע להם פרס, אין להם מנוחה בעולם הבא. כי אם לא, זה שיעמום, נורא.
אז מה שאומרים שהעולם הזה זה עולם של הפעולה ועולם הבא של עולם קבלת השכר והמנוחה, אז זה לא שייך לעולם הזה לצדיקים?
לא, לא, לא.
הוא יכול להמשיך לפעול?
הוא לא בטוח, כתוב בגמרא שהוא לא ידע אם יש לו עולם הבא. כן, לולא האמנתי.
אז היום אנחנו צריכים להמשיך אנשים ש...
אם אנחנו צדיקים.
כן, זהו.
אם אנחנו צדיקים. כן, נקיים. כן. כן, אנחנו מתחילים להבין, כן, מהו המבנה של הפרשה. אבל... כן? כן. התורה כאן מוסיפה דברים שלכאורה הם לא במקום, כן? למשל, בפרק כ"ד, אומרת התורה... עכשיו, לא, בפרק כ"ג עדיין, בפסוק האחרון של הפרק. כ"ג, פסוק מ"ד. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מה הפסוק הזה עושה פה? ברור, אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר לבני ישראל מה הם מועדי השם, אז זה ברור שמשה עשה את זה. וכי על כל מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לומר לבני ישראל, כתוב אחר כך שמשה אמר. וכאן התורה מספרת לנו, אחרי כל פרשת המועדים, וידבר משה את מועדי השם את בני ישראל. תמצא לי. זה המקום היחיד שאני מכיר. ויעש ככל אשר ציווה, זה משהו אחר. אגב, כל פעם רש"י מסביר שם, שפחו שלא שינה. כן? אבל כאן לא כתוב ככל אשר ציווה. גם על זה יש שאלה, אז אני התייחסתי לזה בפרשת צו. בפרשת צו ראינו פסוק כזה, ונתתי על זה אפילו 5 דקות. אבל על כל פנים, גם פה יש, פה זה לא אשר ציווה. וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. זה פסוק מסוג אחר. זאת השאלה, כן? נו, אז מה? לא הבנתי. הוא אמר את כל התורה כולה. אז אין שום צורך להגיד על מצווה בין המצוות שמשה אמר אותה. אלא כוונת הפסוק היא כוונה אחרת כנראה. זה, אבל לפני שנפרש את הפסוק נסביר קצת מה ההבדל בעצם בין שבת לימים טובים. מה מותר לעשות בשבת? התשובה היא כלום. כלום שהוא עשייה. אין שום דבר שהוא עשייה באמת. מה מותר לעשות ביום טוב? קצת, גם. אוכל נפש, מותר. מה הסיבה להבדל הזה? הסיבה להבדל, למדנו את זה בקשר ליום העצמאות, זה שקדושת השבת, מכיוון שהאדם איננו שותף ביצירתה, כדי לקלוט אותה, עליו להפסיק להיות אדם. הוא שובט מאנושיותו. ואז הוא יכול לקלוט את הקדושה הזו. מה שאין כן, ימים טובים. האדם שותף ביצירתם. למשל, בהלכה של בדין שקובע את התאריך. אבל זה יותר עמוק מזה. כי ההלכה הזאת, מדוע בדין יכול לקבוע את התאריך? כי המאורעות שהמועדים האלה באים לציין, הם מאורעות שבהם היה שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. לכן, יכול האדם לא לשבות לגמרי מכל מלאכה, ולקלוט את אותה הקדושה שהוא קולט בשבת, בלי לשבות לגמרי מכל מלאכה. אגב, זה רש"י אומר בפרשתנו, שמדוע נאמר השבת בתחילת המועדים, ללמדך שכל המחלל את המועדים כמחלל את השבתות. מכאן אתה למד שבעצם קדושת המועדים היא קדושת השבת, אבל היא כבר התחילה להיקלט בתוך נפש האדם, ולכן זה יותר קל, לא צריך להיות כל כך עצבני, אפשר גם לבשל. כלומר, זה כבר קצת לכם. אשר תקראו אותם, אתם תדאגו גם לאוכל נפש שלכם, ואותה קדושה נקלטת בכם.
בכל זאת, טוב, נראה, אפשר לדבר מצד ההרגשות שאדם מרגיש את קדושת השם בתורה, אבל כולם, אנשים יגידו בזה, מרגישים יותר,
שזה, מרגישים, אבל... זהו, כלומר, זה בדיוק העניין, בשבת מרגישים יותר קדושה, כי זה דבר חדש, אנחנו לא רגילים לזה. מה שאין כן בימים טובים, זה קדושה שלנו. מובן? ולכן רש"י צריך לגלות לך את הסוד, כל המחלל את המועדים כמחלל את השבתות. כן? אבל מצד שני יש פה התקדמות. כן? כי תראו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא בחג הפסח, כן? שולח את פרעו לבני ישראל ואומר להם, עבדי העיקרים, אתם כבר לא עבדי, אתם יכולים לצאת. בני ישראל אומרים, לא רוצים לזוז. אין חג פסח. כלומר, הרגליים של בני ישראל היו שותפים ביצירת קדושת יום טוב. ולכן יש כאן שותפות. אבל כידוע, רוב המלאכות עדיין אסורות ביום טוב. רק מעט מותר. ולכן צריך, בגלל שהשותפות של האדם הייתה סך הכל שותפות קטנה, ללכת, לצאת ממצרים, כן, להרים את הרגליים. זה לא הרבה, לעומת מה שהקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עבד קשה, כן? מכת בכורות, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוב, זה הרבה. אבל במשך הדורות, אם האנושות מצליחה בתוכנית שלה, אמורה קדושת השבת להיקלט עד כדי כך שכבר לא צריך לשבות ממלאכה בכלל. וזה בעצם רמוז בפסוק שלנו בפרק כ"ג פסוק מ"ד: וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. כלומר, הוא מסר את הכוח של קדושת הזמנים לבני ישראל. ראש חודש, נכון, אתה צודק, ראש חודש, נכון, לפי זה ראש חודש גדול מיום. לא, בחול אין מקראי קודש, אבל היעד הוא להפוך חול למקראי קודש, ויש כאן רמז בתורה איך עושים את זה. כלומר, כל אותה קדושת זמנים שעוד לא יצאה אל הפועל בימי משה הייתה קיימת, הן, היו חוגגים את החגים האלה, אבל במקדש. כלומר, התורה רומזת, הנה, תסתכלו בפרק כ"ד פסוק א': וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. מצווה קשורה למנורת המקדש. מה זה עושה פה? כבר בפרשת תצווה יש לנו את זה: ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. זה גם כתוב בפרשת תצווה. מה התורה הוסיפה כאן? התורה רצתה לומר לנו, יש עוד מועדים שנמסרו על ידי משה לבני ישראל, כן? וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אבל משה אמר להם, יש עוד מועד שקשור למנורה שעוד לא יצא אל הפועל, אתם עתידים לעשות בבוא הזמן, כשהתנאים ההיסטוריים יאפשרו את זה, אתם תקדשו את איזשהו זמן ביום חול הקשור למנורה. וכאן יש רמז ברור למועד שבא מיד אחרי חג הסוכות המוזכר מעליו, מדובר על חג החנוכה. מה? חנוכה. בשנה יש לנו עוד מועד שבא אחרי חנוכה שמוקדש, זה חג הפורים. כן, זה כתוב מפורש כאן בפסוק ה: ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיו החלה האחת, ושמת אותה שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני השם, ונתה למערכת לבונה זכה וכו'. מה זה בא לומר? זה מצוות עריכת לחם הפנים על השולחן. כלומר, יבוא עוד מועד שקשור לאכילה, שבו מה שתעשו זה לאכול. כן, וזאת מצוות פורים. המצווה זה הסעודה. ויש כאן גם רמז, איך זה יהיה? 12 בחודש, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. כן, התורה כאן רמזה. וכאן, כמובן, נוסף, גם עוד מועד שלישי. כן, איך כתוב כאן? בפסוק י: ויצא בן אישה ישראל. כן? נוסף עוד מועד, ששורשו במאורה חצי מקדשי. כן? מה זאת אומרת חצי מקדשי? הרגו שם את האיש הזה, כמו שהורגים קורבן. איך כתוב? פסוק י' ד': הוצא את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו. מתי סומכים את הידיים על ראשו של משהו או של מישהו? בקורבן. כלומר, זאת היא עבודה, מעין עבודת המקדש. כן? במסכת סנהדרין גם לומדים מן הפסוקים האלה בגזרה שווה מקורבנות, מסעירים, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים לומדים בקשר לזה, שגם הם נשרפים מחוץ למחנה. כן, יש פה עוד מועד נוסף, ויצא בן אישה ישראלית. הבה נראה איזה סוג מועד זה. כן? קודם כל, מה זה הבן אישה ישראלית הזה? מה? הוא בן של מצרי ושל ישראלית. הייתם שואלים את האיש הזה, אתה ישראלי או מצרי? מה הוא היה עונה?
לא, לא יודע.
ברור, כלומר, נכון שאימו ישראלית, אבל יש לו בעיות, כן? כתוב שהוא רצה לנטוע את אוהלו במחנה דן וזרקו אותו. אמרו, לבית אבותם, לא לבית אמותם. אז הוא התלונן, כן? הלך לבית דינו של משה, משה אמר הם צודקים, בקיצור, הרגיז אותו. האיש הזה גם, כתוצאה מן התסביך הנפשי שלו, מקלל. כלומר, יש לו פגם בדיבור, יש לו דיבור מחוצף, יש לו חוצפה. חוצפה לאיש הזה. וכן, אנחנו רואים אדם שלא יודע, הוא שייך לאומות העולם, הוא שייך לישראל. הוא רוצה להיות שייך לישראל, והוא עוד לא יודע איך עושים את זה, אז הוא אומר את זה בצורה לא נכונה. זה מזכיר לכם מישהו? מישהו שהוא לא יודע אם הוא מצרי או עברי. משה, כן? אבל למשה רבנו יש בעיות כאלה, כן? איש מצרי, תילנו מיד הרואים. חזל, ובאים בביקורת עליו. מה אתה אומר שאתה איש מצרי? כלומר, אבל הוא עברי מצד אבא ואמא שלו, משה. כלומר, ולמה זה היה צריך להיות ככה? שהוא יהיה על הגבול בין מצרי לישראלי? כן, זה הגואל. דמותו של הגואל צריכה להיות דמות כזאת. שמקורה באומות העולם ושייכת לישראל, ולכן יש לה גם קשיי דיבור, כמו שהיה קשיי דיבור למשה, שהוא לא יודע בדיוק איך מדברים, כן? אז גם פה האיש הזה יש לו פוטנציאל להיות גואל. נכון, אבל לעתיד לבוא כבדות הפה היא באה לידי ביטוי על ידי חוצפה. כתוב שבעקבות משיכה חוצפה יזגת, כן? חלק מתהליכי הגאולה זה הכללה שבדיבור, ולכן הביאו אותו למשה, שאלו אותו, נו, מה אתה אומר על זה? כן? כלומר, יש פה התלבטות. אנחנו רואים בתורה שבני ישראל התלבטו מאוד, כן? כתוב ככה, ויניחוהו במשמר, פסוק י' ב', ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי השם. כלומר, לא ידעו האם זה אחד שחייב מיטה או שזה אחד שעתיד להיות בסדר. אז שאלו את משה, נו, מה אתה אומר על זה? לא יודע, נשאל את הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? שהמקלל הזה חייב מיטה, כי זה עוד לא הזמן, כיוון שזה בדורו של משה. אבל עתיד לבוא, עתיד להיות מועד נוסף, כן? זה הרי תחת הכותרת וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אז עתיד להיות מועד נוסף לקראת צאתם של בני ישראל מקליפת האומות להיות ישראל. מעין האיש הזה שלא יודע אם הוא שייך למחנה דן או אם הוא שייך למצרים. אגב, הדבר הזה כתוב במפורש בגמרא. הגמרא אומרת שהמשיח יושב בפתח של העיר רומא. למה הוא יושב בפתח של העיר רומא? מסביר המהר"ל מפראג, כי הוא צריך לגדול שם, כי זה רומא שמייצרת את המשיח, כן? מכל מיני סיבות, כן? צריכה, ביטוי יש לו שם, צריכה מלכות קדושה לצאת ממלכות בלתי קדושה. למה? צריך לגאול גם את המלכות הבלתי קדושה, כן? זה נאמר על רומא שם, כן? מלכות ישראל, מדינת ישראל, זה כבר מלכות קדושה לגמרי.
יש הבדל בין משיח לבין גואל,
לבין משה. יפה. לכן אצל משה זה לא גאולה שלמה. משה הוא המושיע, הוא הגואל, כן? משיח זה גאולה שלמה, הוא גואל גם את האומות איתו, כן? כלומר הוא מביא את הדבר לידי גמר. לכן הוא רק משה, כן, מלשון למשות. הוא מוציא את ישראל ממצרים, הוא משה אותם. כן.
שמעתי על שם שהרב בשלבים, והוא אמר שהמשיח פעם, ההתחלה באה ממואב,
כן,
דוד המלך,
והעתיד לבוא מעמון. הוא אמר, מואב לא עשו את זה. עכשיו תדברו מיליון. נאמר.
שהוא
נאמר
כאן שיושב בין רומא. עכשיו
קושי על השיעור שלו. זה לא קושי על השיעור שלי. בסדר? לא יודע, אתה מביא לי ידיעה משיעור אחר, לא יודע. כן.
כן.
אני אביא לי עכשיו מקורות. מקורות למה בדיוק? כי זה רעיון שלי. מה? תראה, יום העצמאות זה חדש. אבל על פי כן, השפת אמת אומר את זה. שצריכים להיות שלושה חגים דרבנן כנגד שלושה רגלים. השפת אמת אומר, יש כבר מועד דרבנן כנגד חג הסוכות, זה חג החנוכה, זה חג הסוכות בחורף. ויש מועד דרבנן כנגד חג השבועות, מתן תורה, אז יש פורים, אדר קיבלו אב ימי אחשוורוש. הוא אומר, ועתיד להיות מועד שלישי כנגד הגאולה, בזמן הגאולה, כנגד חג הפסח. לא זוכר. מובא בילקוט ליום העצמאות שיצא לפני 30 שנה, כן? אבל זה, מה זה משנה? אני אמצא לך. אתה רוצה. כלומר, השפת אמת אומר שחייב להיות מועד שלישי. כן? וכאן פה, גם פה אנחנו רואים את הרמז הזה. אגב, הרעיון הזה שחג החנוכה וחג הפורים רמוזים כאן, זה לא שלי. כן? לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל יש לזה מקור. מן הסתם, אם כבר נקח דברי השפת אמת כאמת, מוכרח להיות שבהמשך של הפרשה יש רמז בחג העצמאות. כן? לומר לך את האמת, הרעיון הזה הוא בהתחלה היה בדיחה לא טובה של החרדים בבני ברק. כן? מעניין. הם רואים, אתם רואים, חג העצמאות זה ויצא בן האישה הישראלית. כן? אז כמו כל דבר, קליפה קודמת לפרי. עכשיו, יש פה נקודה נוספת. כשהורגים את המקלל, כן? התורה אומרת ככה, בפסוק ט"ז, ונוקב שם השם מות יומת. רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בנוקבו שם יומת. מה פירוש לנקוב את השם? יש כמה פירושים, כן? לומר אותו במפורש למשל. אבל אפשר גם להבין את זה מלשון נקב. כלומר, הוא בא לקדור את האזכרות. כלומר, איפה שיש שם השם, שם הוא מסלק שם שמיים. זה בעצם אתאיסט בשפה מודרנית. מה? נוקב. איפה שיש מילוי, שם הוא עושה נקב. יש שם השם, הוא מסלק שם השם. זאת הגרסה העתיקה, זאת הצורה העתיקה לומר אתאיסט. עכשיו, כאן התורה מוסיפה דברים לא ברורים בכלל. פסוק י' ז' ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. מה זה קשור לעניין בכלל? אחר כך מוסיפים, ומכה נפש בהמה, הרק את החתול, יש על מנה נפש לחת נפש. ואיש כי ייתן מום באמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יתן לו. בוא. ואחר כך עוד פעם, ומכה בהמה, יש על מנה, ומכה אדם יומת, משפט אחד ילחם ויחזר. מה זה קשור לעניין? אנחנו עכשיו כאן דנים בפרשת מקלל. ממשיך התורה, פסוק כ"ג, וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. למה התורה כאן הכניסה שורה של מצוות, בנושאים חשובים אמנם, אבל מה זה קשור לעניין? זה כאן בא להסביר לנו מהי העמדה של התורה ביחס לאתאיזם. ישנה שיטה המקובלת היום בעולם, הרואה באתאיזם פגם רק אם זה מביא לקלקול מוסרי. למשל, הגוי דוסטייבסקי אומר, מה רע באתאיזם? אם אין אלוהים, מותר לעשות הכל. וכן אתה רואה, למה אתה צריך שיהיה אלוהים? כי אם לא יהיה אלוהים, אתה תהיה רשע. אבל עצם הטענה שאין אלוהים, אין בה רשעות. ככה למשל גם אצל קאנט. קאנט אומר, בביקורת התבונה המעשית, אתה מוכרח להאמין שיש אלוהה, כי אם אין אלוהה אז אין יסוד למוסר, אם כן יש אלוהים. משהו כזה. התורה לא אומרת ככה. התורה רואה את הדברים אחרת לגמרי. הרב קוק מסביר, מתי דבר הוא פגום מבחינה מוסרית? לפי מדרגת החיים שנפגע. למשל, יותר חמור להרוג חתול מאשר להרוג ג'וק. למה? הוא מאשר להרוג תולעת. למה? מה? כי רמת החיים שנפגעה יותר גדולה. אמנם זה מאוד לא מוסרי להרוג תולעים. אבל אם הרגת תולעה, לא כל כך נורא כמו להרוג חתול. ולכן כאן התורה באה לומר, כשהאדם בא לנקוב את השם, הוא הורג את האלוהים שבו. זו מדרגת החיים היותר גדולה. ולכן הפגם המוסרי הוא בעצם הכפירה. לא מצד ההשלכות המוסריות שנובעות מזה. אלא עצם העובדה שסילקת את מדרגת החיים היותר עצמית, את מי שמוכרח המציאות מקרבך, בזה עצמו הגעת לשחיתות המוסרית היותר גדולה. וכל התולדות הן רק תולדות. וכדי להסביר את זה, התורה כאן נתנה דירוג. ונוקב שם השם מות יומת. פסוק י"ז, פחות חמור, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. הרגת פחות, רק אדם. זה גם חמור, אבל פחות. ואם הרגת רק בהמה, מכה נפש בהמה, יש על מנה. אז כבר אפשר לתת כסף, נפש תחת נפש, כן? הכסף שזה עולה הנפש הזאת. ויש עוד פחות חמור, לא להרוג, אלא רק לפגוע. ואיש כי יתן מום באמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר וכו'. ואם היקטע, עשית פגם, לא באדם, אלא בבהמה בלבד, הוא מכה בהמה יש על מנה. שם מדובר שהוא לא הרג את הבהמה, אלא עשה רק שריטה בבהמה, יש על מנה, אומרים חז"ל, יש לי מנה, יש לי מתה חסר. הוא מכה אדם, מה זאת אומרת? עושה רק שריטה באדם. כן, כי כבר, אם הוא מדובר על הריגת אדם, נאמר לפני כן. אז כן הוא מדובר על מכה אדם שרק שרט את האדם, הוציא מנו קצת דם. יומת. יש מצבים שמכה אדם יומת, מדובר במי שמכה את אביו או את אמו. כן? כלומר, כאן התורה נתנה דירוג. כן? כדי שנבין את מהותו של האתאיזם. ומתוך כך, כן? מתוך הבירור הזה, מתבררת החשיבות של, כלומר, מתברר הערך של גילוי שם שמיים בהיסטוריה, בקדושת, בדרך הזמנים. כלומר, זאת אומרת, ההפך של נוקב.